האם מותר לצאת לרשות הרבים בכמיהות וסגולות ולחשים נגד עין הרע וכדומה? סימן שין א', סעיף כ"ה. מצוי מאוד שאנשים לוקחים סגולות וכמיהות כנגד עין הרע להצלחה בפרנסה בכל מיני עניינים. אז אין בזה בעיה משום דרכי אמורי, ואלא אם כן יש חשש של עבודה זרה, חס ושלום, אבל באופן כללי לא חושבים משום דרכי אמורי. מותר לתת את זה ברשות בתוך הבית, זה לא נעשה מוקצה, אבל לצאת את הרשות הרבים, כמו שאנחנו אומרים תמיד, השיעורים על סימן שין א', זה לרשות הרבים דאורייתא, כמו שמצוי בחוץ לארץ, בארץ ישראל זה דיון בפוסקים, אבל אנחנו מדברים באופן כללי על רשות הרבים דאורייתא. מקום שיש שם עוברים שם שישי ריבו, לפי כל הדעות, יש כאן דין רשות הרבים. האם מותר לצאת בקמיה, דבר שנעשה לרפואה סגולית, האם מותר לצאת לרשות הרבים? הרי זה לא בגד, זה רק דבר שנעשה לרפואה סגולית. אז במשנה כתוב, וכך נפסק להלכה והשולחן ערוך, שאם זה קמיה מומחה, אז מותר לצאת לרשות הרבים. אם אדם הוציא אותו דרך מלבוש, בגלל שזה כמו תכשיט לחולה אחד מהמלבושים שלו, רק לא יאחז אותו ביד ויעביר אותו 400, אלא צריך לשים את זה עליו, תלוי עליו, אז זה בסדר גמור, זה מותר. אבל אם זה קמיה שהוא לא מומחה, אסור לצאת אותו לרשות הרבים. כתוב בשולחן ערוך בסימן שחי סעיף למד ג' שמותר לתת אותו בתוך הבית, זה לא נעשה מוקצה. המשנה ברורה שמה כותב שבסעיף קטן קכ"ט, שלקרמלית, מקום שהטלטול שם אסור מדרבנן, אז יהיה מותר להוציא גם קמיה שהוא לא מומחה. באופן כללי, כל שאר ענייני הסגולות, כגון מטפחת שעושים אבנת של ספר תורה, שעושים למעוברת שהיא לא תפיל, מטבע וקמיה שמקבלים מכל מיני צדיקים ומקובלים, אבנים טובים, אבנים טובות מרגליות, שעושים את זה תור סגולה לרפואה, לרפואת הנפש, לרפואת הגוף, כל מיני דברים שעושים לרפואה, אם הדבר הזה כבר יתברר כמה פעמים שהוא מועיל, אז מותר לצאת את הרשות הרבים. אם לא יתברר עדיין, זה נקרא קמיה שהוא לא מומחה, אז מותר רק לתת אותו בתוך הבית, או לצאת אותו לקרמלית, אבל לרשות הרבים דאורייתא אסור. מה ההגדרה של קמיה מומחה? אז יש לנו שתי הגדרות בשולחן ערוך. או שהאדם שעושה אותו מומחה, או שהקמיה הזה הוא מומחה למרות שאדם שעשה אותו הוא לא מומחה. מה הכוונה? אדם שכותב קמיה, והקמיה הזה הועיל לשלושה בני אדם, אז הקמיה הזה, האדם הזה נעשה מומחה לקמיות, אותו לחש. זאת אומרת, הוא כתב סוג אחד של קמיה, הסוג הזה הועיל לשלושה בני אדם, אז נמצא שהסוג הזה כבר מוחזק שלוש פעמים, מוחזק שהוא מועיל, ולכן נעשה הבן אדם הזה מומחה לקמיה בסגנון הזה, בלחש הזה. אם ריפה שלושה בני אדם, שלושת הקמיעות הללו. אבל הוא לא נעשה מומחה לסוגים אחרים של קמיעות, וגם הקמיע הזה הוא לא מומחה אם יכתוב אותו אדם אחר. בגלל שרק האדם שכתב אותו, הוא כתב שלוש פעמים. זה ההגדרה של אדם שנעשה מומחה לקמיע. כל אדם, ואז מעכשיו ואילך שהוא יכתוב עוד קמיעות באותו סגנון, הוא נחשב מומחה ואפילו לא צריך לבדוק את הקמיעות הללו. כיוון שכבר ראינו שהוא בשלושה קמיעות שהוא כתב בעבר באותו סגנון שהם ריפו, אז לכן לא היה ואילך שיכתוב עוד קמיעות, מיד יהיה מותר לקחת אותם לרשות הרבים בשבת, אין בזה בעיה, לא צריך לבדוק אם הם באמת עוזרות. אם ניקח את אותם שלושה קמיעים שהוא כבר כתב בעבר, זה גם כן יהיה מותר לצאת אותם לרשות הרבים, כיוון שהבן אדם הזה כבר נעשה מומחה, אז גם מה שהוא כתב לפני כן, זה נחשב שהוא כתב אותם, זה נחשב לקמיה מומחה. אדם שכתב שלושה לחשים שונים, שלושה אנשים והם ריפו, אז הוא לא נעשה מומחה. למה? כי כל קמיה, כל סגנון של קמיה, הועיל רק לבן אדם אחד. צריך שהבן אדם הזה יכתוב סגנון אחד בשלושה קמיות, וכל אחד ייקח אותם אדם אחר, וירפא שלושה אנשים, רק אז אנחנו אומרים, הנה, אותו סוג של קמיה הומחה שלוש פעמים. יש דבר אחר, שהומחה הקמיה ולא הומחה אדם, לא נעשה מומחה האדם שכתב את הקמיה. איך זה יכול להיות? אם אדם כתב לחש אחד באיגרת אחת וריפה שלוש פעמים, אפילו בן אדם אחד, אבל הקמיה הזה ריפה שלוש פעמים, אז הנה אני רואה שהקמיה הזה הוחזק שלוש פעמים הוא מועיל, לכן זה יעזור. אבל מי נעשה כאן מומחה? רק הקמיה. הבן אדם שכתב אותו לא ברור שהוא מומחה, כי רק הקמיה אחת שלו הצליח. אבל הקמיה הזה בעצמו, הוא נעשה מומחה ויכול, אפשר להוציא אותה לרשות הרבים בשבת. אם בן אדם אחר יעתיק את הנוסח של או אותו בן אדם בעצמו יעתיק את הנוסח של אותו קמיע למקום אחר, אז זה לא יעזור, בגלל שרק הקמיע הזה בעצמו ריפה שלוש פעמים. אז לכן לסיכום ההלכה, ההבדל בין אם נעשה הקמיע מומחה או אם נעשה האדם מומחה, כדי שהאדם יעשה מומחה צריך שהוא ירפא שלושה בני אדם בשלושה קמיעות בנוסח אחד, כדי שהקמיע יעשה מומחה צריך שהוא ירפא שלוש פעמים, אפילו בן אדם אחד, אבל זה אותו קמיע בעצמו. ויכול להיות מצב שגם הקמיע וגם הבן אדם נעשה מומחים, אם אדם כתב סוג אחד של קמיע שלוש איגרות, וכל אחת מהקמיעות הללו הועילה שלוש פעמים, ובנוסף הוא כתב עוד שתי קמיעים נוספים. ואז הומחה הבן אדם הזה כמעט שהוא ריפה שלוש פעמים, וגם הקמיע הומחה בגלל, נעשה מומחה בגלל שהקמיע הזה ריפה שלוש פעמים בן אדם אחד או שלושה אנשים שונים. הרמ"א כותב דווקא שבאו שתי המחאות ביחד, כגון שכתב איגרת וריפה לראובן שלוש פעמים, ועוד איגרת לשמעון שלוש פעמים, ועוד איגרת וריפה לשמעון עוד שתי פעמים. ועדיין לא מומחה האדם בגלל שהוא לא ריפה שלוש אנשים, וגם לא מומחה הקמיע, ואחר כך ריפה באותה איגרת השלישית גם את לוי, נמצא שבאו שתי המחאות ביחד. אבל יש לנו שתי אופנים שצריך להחמיר. אם בהתחלה האדם נעשה מומחה לקמיעות, ואז אחרי זה הוא עשה קמיע והריפה הקמיע זה שלוש פעמים. אז לכאורה, הקמיע שריפה שלוש פעמים, אנחנו אומרים הקמיע הזה הוא מומחה, אבל לא, כיוון שכבר הבן אדם נעשה מומחה לפני כן, אז אנחנו נתלה את ההצלחה בגלל שהבן אדם מומחה, לא בגלל שהקמיע הזה הוא מומחה. מה נפקא מינה? מה משנה? אחרי הכל, ברגע שהבן אדם מומחה, אז כל הקמיעות שיוצאים ממנו הם קמיעות מומחים. אז יש בזה השלכה מעשית, אם בן אדם יפסיד את המומחיות שלו. איך נדע שבן אדם מפסיד את המומחיות של הקמיעות שלו? אם הוא יעשה עוד קמיעות מאותו סוג כמובן, וזה כבר לא ירפא, שלוש פעמים זה לא ירפא, אז יתברר שבן אדם הזה יפסיד את המומחיות שלו. אז בן אדם כבר לא נחשב מומחה. הקמיעות שלו כבר לא נחשב מומחים. אם הקמיע הזה נעשה מומחה ביחד איתו, אז הקמיע נשאר מומחה למרות שהבן אדם כבר לא מומחה. אבל אם הקמיע לא נעשה מומחה ביחד עם האדם, אז באופן הזה, ברגע שבן אדם יוצא מהגדרה של מומחה, אז גם הקמיע אין לו שום היתר לקחת אותו בשבת. יש עוד אופן שצריך להחמיר. במקרה שאדם כתב שלוש קמיעות, דנו שלוש איגרות למרות שנלחש אחד, לאדם אחד הם ריפו שלוש פעמים. אז באופן הזה לא נעשה מומחה לא האדם ולא הקמיע. האדם לא נעשה מומחה בגלל שהוא ריפה רק בן אדם אחד. כדי שהאדם יעשה מומחה הוא חייב לרפות שלושה אנשים. אם הוא רפא רק בן אדם אחד, אנחנו אומרים על זה לא של החולה גרם. אז כדי שהאדם יעשה מומחה הוא צריך לרפות שלושה אנשים. פה הוא ריפה רק בן אדם אחד. למה לא נגיד שהקמיע נעשה מומחה? הרי סוף סוף בן אדם הזה ריפו אותו שלוש פעמים. כיוון ש... הוא כתב שלוש קמיעות, אז ממילא זה לא קמיע אחד שריפה שלוש פעמים, אלא כל קמיע ריפה רק פעם אחת, אז הקמיע הזה לא מוחזק שלוש פעמים שהוא יכול לעזור. המגן אברהם כותב שהחולה בעצמו גם כן עשו לצאת באגרות שכבר ריפו אותו, כיוון שנקראו קמיע שלא מן המומחה. אבל כמה חולים חולגים על המגן אברהם הסופרים, סוף סוף הבן אדם הזה התברר שהוא שלוש פעמים התרפא על ידי סך כל הקמיעות הללו, לכן הם מתירים לצאת עם הקמיעות הללו לתוך חולה. מרן השולחן ערוך כותב שמותר לצאת בקמיע מומחה בכל אופן, בין אם זה קמיע שכתבו אותו בכתב, בין אם זה קמיע משורשים, מצמחים, עיקרים, השולחן ערוך כותב את זה, בין אם חולה שיש בסכנה, חולה שאין בסכנה, ולא רק אם בן אדם כבר חלה ורוצה להוציא את זה מהרפואה, להתרפות על ידי זה, אלא אפילו אם בן אדם הוא בריא, והוא יודע שהמשפחה שלו חולים, אז הוא מפחד להיות חולה, או כל סיבה אחרת שבן אדם יודע שעכשיו מגפה, יש איזו סיבה מסוימת שהוא חושש שהוא עתיד להיות חולה, אז מותר לו לקחת את הקמיע הזה כדי שהוא לא יהיה חולה. מרן השולחן ערוך כותב שקושר ומתיר את הקמיע ברשות הרבים, מלבד שלא יקשור אותו בשיר או בטבעת ויוצא בו לרשות הרבים, שאז יאמרו שיוצא בו לשם תכשיט וזה אסור כי זה לא תכשיט. לגבי קמיע מכתבי הקודש, כמו שמצאו בזמננו מקובלים, כותבים קמיעות, האם מותר לצאת בו לרשות הרבים? אז התשובה היא שזה חייב להיות מכוסה, כדי שאם אדם יצטרך לנקביו, אז הוא לא יצטרך להוציא אותו ואז הוא עלול ללכת לתואר בעמוד רשות הרבים. רק אם זה מכוסה יהיה מותר לצאת, ממילא מותר להיכנס עם זה לבית הכיסא, ולכן מותר לצאת עם זה לרשות הרבים, כי אין חשש שיבוא להוליך את זה ביד 400 רשות הרבים. אם האדם חולה שיש בסכנה, אז המשנה ברורה כותב שלחולה שיש בו סכנה מותר לצאת לרשות הרבים, כי בגלל שאסור להוציא את הקמיע מחשש שהוא יגיע לידי חולי, אז לכן יהיה מותר לו להיכנס עם זה לבית הכיסא, ולא צריך להוציא את זה, ולכן אין חשש ללכת עם זה ברשות הרבים. הקף החיים מביא דרך השולחן שגם לחולה שיש בו סכנה, אסור לצאת עם קמיע כזה לרשות הרבים, אלא אם כן הוא מחוסה. היום בזמננו בקלות אפשר לחסות, ולכן זה הפתרון לכל האופנים.